טוב, אנחנו בשבוע הקודם, אני עושה חזרה מהירה למי שהיה, ופרומו קצר, או מובו קצר למי שלא היה, התחלנו לעסוק בסוגיה במ"ו עמוד ב', גר צריך שלושה משפט כתיב ב', ועקבנו אחרי מצד אחד המקורות בגמרא, וראינו שהדין הזה לכאורה לא משתקף במקורות הקדומים שלפני זמנו של רבי יוחנן. ראינו שבברייתות הפשטות שאין בית דין, גם הסיפור שאנחנו היום הולכים ללמוד אותו במ"ה עמוד ב', גם הוא הקריאה הפשוטה שלו הוא שאין שם בית דין. ועל בסיס זה ההתרשמות שלנו הייתה שהדין הזה הוא חידוש של, רבי יוחנן, שניסינו לעקוב אחרי השורשים של הדין הזה גם במקורות שלפניו. כן, ההצעה הייתה שזה פיתוח של הדין של שניים, שרבי יוחנן הפך לשלושה. ניסינו להבין מה רבי יוחנן הוסיף, איזו הגדרה קולעת יותר ניתנה על ידי הקביעה שזה משפט, וגם ניסינו להבין מה באמת פשר ההשוואה בין דין לבין הליך הגירות, איזה ממש הליך דין, או שמשתמשים בפרוצדורת הדין, בקטגוריה של בית דין, כדי לבצע פעולה אחרת, ולכן יש כמה הבדלים בדין, כפי שלכאורה מזדקר בדברי הרמב״ם. עכשיו, היום אנחנו נעבור לעיין בסיפור במ"ה עמוד ב', שמאוד העסיק ראשונים, כי הוא לכאורה עומד בסתירה מוחלטת לדינו של רבי יוחנן. כן, הגמרא שם מספרת שני סיפורים. זה ממי עמוד ב' סוף העמוד.
לדין של רבי יוחנן אומר משהו דאורייתא?
רבי יוחנן אומר משפט כתיבי, זה נראה כדאורייתא. ניסינו להבין איפה באמת זה כתוב. ראינו שזה כתוב, משפט אחד יהיה לכם, אבל אין באמת פסוק מבואר שבו אפשר להגיד שהתורה אומרת שמתגיירים בהליך משפט. הבאנו פה את תשובת האור זרוע, שאומר, כן, מספיק איזה קשר כללי, ובאמת ברמב"ן ראינו שהרמב"ן אומר שזו אסמכתא בלבד. הרמב"ן אומר, בעצם הדין הזה קשה להגן אותו בפסוקים. שזה מצטרף להצגת הדברים שהייתה בשבוע שעבר. כאן אנחנו עוברים לסיפורים, שני הסיפורים במ"ה עמוד ב'. אהודה בוקר עולי בארמה. אמר בשוע בן לוי, מי לא טבע לקריו? אבל לפני כן, סליחה, הייתי צריך לסור בסיפור לפני כן, אהודה בוקר עולי בר ארמייתא. כן, זה בן של גיורת, שהעולם המשיך לקרוא לבר ארמייתא, למרות שהמשפחה טענה להליך גיור תקני. אמר רב אסי, מי לא טבלה לגידותה? אהודה בוקר עולי בר ארמה, אמר בשוע בן לוי, מי לא טבע לקריו? שפשטות הדברים, וזאת הקריאה של רש"י בסוגיה, תסתכלו. בר ארמייתא, שלא טבלה אמו כשנתגיירה. מי לא טבלה ללידותה, ואותה טבילה עולה לה לטבילת גירות. דדת יהודיתי, וכן מי לא טבלה לקריו. הקריאה הפשוטה של הסוגיה, וכך עולה בקריאתו של רש"י, שאפשר להתגייר בטבילת נידות וטבילת קרי. שעוד לפני שניכנס לבעיית הדין, ברשותכם אני אפליא את תשומת הלב חזרה לשאלה של המקור והשורש של טבילת גירות. הזכרנו בשעתו את השאלה מה השורש והמקור של טבילת גירות, בין יתר נבחנה האפשרות שאולי הוא מושרש בטבילת טהרה שפורשה מאוחר יותר כהליך הגיור עצמו, וכאן לפחות בסיפור הזה שומעים סליל שבמידה, של הקשר בין טבילת טהרה לבין טבילת גירות. זה ודאי שלאחר שהדין מנוסח שהטבילה היא הפעולה המגיירת, הרי שלא די לומר שטבילת טהרה מספיקה כי כל הטבילה נועדה כדי לטהר, אלא ודאי שיש לפרש את הגמרא, וכך פרשו כל הראשונים, שטבילת טהרה יש לה גם כוח לגייר, והיא פועלת פעולה כפולה, גם פעולת טהרה וגם פעולת גיור. אלא שהשאלה המרכזית שראשונים שאלו את עצמם, זה מה עם בית דין? נכון עזל בית דין, הרי בתפילת קרי, בתפילת נידה, אנחנו לא מצפים שיושבים שם שלושה דיינים עם כפותס ומסתכלים על הטובלים. ולכאורה הסיפורים האלה עומדים בסתירה מוחלטת לדינו של רבי יוחנן, גר צריך שלושה משפט כתיב בית.
מה
קורה עם
זה
גישה?
איך
הבית דין
יכולים להסתכל על
זאת שאלה לא על הגמרא הזאת, זאת שאלה כללית, מה שמקובל, מה שנהוג, הגמרא בברייתא של סדר הגיור שאנחנו נלמד אותו בהרחבה במ"ם זין, הגמרא מתארת לגבי טבילת אישה, נשים מושיבות אישה, נשים מושיבות אותה במים עד צווארה, ושני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ ומודיעים לה מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. כשהשניים האלה הפכו לשלושה, והנוכחות נדרשת לא כדי להעביר שיעור באונליין, אלא חייבים להיות בחדר, כי זה קיום הדבר, אז הנוהג הוא שהן עושות חלוק רחב, שהוא לא מהווה חציצה, מצד שני הוא מסתיר מעיני הדיינים את החלקים האינטימיים של הגוף. זה בפועל מה שנוהגים. בכל אופן, אם נחזור לסיפור כאן, הסיפור הזה לכאורה אין בו בית דין, וזאת שאלה שהעסיקה מאוד מאוד ראשונים, כשבשבוע שעבר ההצעה הפילולוגית שניתנה הייתה שהסיפור הזה זמנו מסרים את זמנו של רבי יוחנן, ולכן מבחינה פילולוגית הדבר הפשוט ביותר לומר הוא שהסיפור הזה אכן לא מכיר את דינו של רבי יוחנן, ובאמת לאור דינו של רבי יוחנן יש להניח שלא ניתן לפסוק כמו הסיפור הזה, וכך באמת מופיע הבא בהג. אני לא טוען שהבא בהג היה פילולוג, אני רק טוען שהבהג לא היה דיאלקטיקן, ואני אסביר למה הכוונה. הבהג לא חשב שעליו ליישב בין גמרות סותרות. כלומר, הבהג, אני רוצה להסביר את ההבדל הגדול בין דיאלקטיקה לבין פתרון סתירות. זו תיארה שהעיר אותה דודי, פרופסור חיים סולובייצ'יק, במבוא המצוין שלו לספרו יינם. בעלי התוספות הם לא הראשונים בהיסטוריה היהודית ששמו לב לכך שיש כמה סתירות בש"ס. קחו את הדוגמה הזאת. לא היו צריכים לחכות לרבינו תם כדי שישים לב שהגמרא במ"ה סותרת לכאורה את הגמרא במ"ו. כבר רבי הג שם לב לזה. המעבר לדיאלקטיקה הוא לא בכך שמתייחסים לסתירות, אלא הוא באופן שבו ניגשים לסתירות. זה ההבדל. זה בא לידי ביטוי בכך שבעוד שהבהג, תראו דרך עבודתו כאן. בוא נקרא את זה. שורה 60. שורה 60. גיור דף מספר 6. שורה 60. עמוד 4. כן, אפילו הוספתי מספור לבקשת שפחת שושנה יקרה. כן. תראו את הבהג. גר שטבע לקריו ושבחה שטבלה לשם נידתה, עלתה להם טבילה. ההודה מוכר אליי בר אמה, אמר רבי יהושע בן לוי, ולא טבל וכו', ואז אומר הבהג בסוף הקטע, ואידנה, לא סגיד בטבילה בקריו, עד תביא לשום גירות, וקיים על הנלחת הגר צריך שלושה, המשפט כתוב בו, ובילים מאוד פשוטות, הוא פוסק כמו הסוגיה בממ"ו, וממילא פוסק נגד הגמרא בממ"ה. שלמה הוא בחר בגמרא בממ"ו, ודחה את הגמרא בממ"ה, מסיבה פשוטה. וזאת הנקודה שנמצאת הרבה בראשונים, טרום בעלי התוספות, שבעלי התוספות שברו את הנקודה הזאת. כי אם אני שואל את עצמי מה הדין ביחס לגירות, אם היא צריכה בית דין או לא, היה לזהות את הסוגיה העיקרית, והסוגיה העיקרית כאן, בלי שום ספק, בלי שום פיקפוק, איפה הוא? דבר עמוד ב', שם הש"ס אמר את מה שיש לו לומר בקול גדול, גר צריך שלושה, ועל כן זהו הפסק שלי. המקומות האחרים נדחים מפני המקום העיקרי. תרשו לי להגיד את זה באופן הבא, שיש סתירה בעולמו של הבהג בין גמרא אחת לגמרא השנייה, מזהים את הגמרא העיקרית, וזאת בעיה של הגמרא שהיא הבעיה המשנית. כשבאים לעולם הדיאלקטיקה, זאת לא בעיה של הגמרא המשנית, זאת בעיה של השב. ונאמר את זה בלשון אחרת, בעלי התוספות לא נתנו עדיפות למקום המרכזי, בעלי התוספות בעצם פתחו את הסוגיות מחדש. הם עשו פעולה דרמטית. בכך שהם דרשו מהש"ס להתאים בכל חלקיו. ונתנו משקל דומה לכל אמירה שנוגעת לסוגיה. וזה, הם לא רק עסקו בפתרון לוקלי של בעיות, הם התחילו להסתכל באופן אחר על הש"ס. ואחד מהתוצאות הדרמטיות הוא שנושאים שהיו סגורים מאות שנים. שהיה ברור מה אומרים בהם. הם נפתחו מחדש מכוח הראייה הדיאלקטית, כי איבדו את נקודת הארכימדס היסודית. לנו אם בעולם של הבהג ברור איפה היא נקודת הארכימדס, במ"ו. בעולם של בעלי התוספות ממהי לממבר הם שווים לגמרי, יכול להיות שאני אמץ את ממהי ואני אקרא את ממבר אחרת. שיטה הדיאלקטית היא מתחילה בתוך האשכנז בקריאת המאה ה-12, ולאחר מכן יש לה השפעה מאוד רחבה גם בקטלוניה, בספרד של המאה ה-13, והרמב"ן בכל בית מדרשו מושפעים מהדרך הדיאלקטית, אלא שהם משלבים אותה עם עוד כלי עבודה שיש להם. בעוד שרבינו תם בבית מדרשו הם דיאלקטיקנים בלבד, הרמב"ן הוא רב גונים. ובכל אופן, זאת הנקודה הדרמטית של המעבר לדיאלקטיקה. אני יכול להדגים לכם את זה בכמה וכמה דוגמאות. רק אתמול, שלשום, בשיעור הגמרא שלי בישיבה, לקחנו נושא שהיה סגור לגמרי. רייגון, רימי גש, רמב"ם, אפשר לראות 200 שנה שהנושא סגור. כולם הגיעו, הייתה גמרא אחת רק בדיון. ראינו איך בעלי התוספות מוציאים שלוש גמרות, ואז כל גמרא אפשר לקרוא או ככה או ככה, ואז הנושא נפתח לגמרי, ובסוף הם חולקים על הגאונים ויוצרים שלוש שיטות, לא פחות ולא יותר. הם פותחים את השס מחדש, זה מהלך מאוד דרמטי. הבעד הזה נורא אופייני. כלומר, יש התייחסות לסתירות לפני התוספות, וזה דרך ההתייחסות האופיינית. הדבר הנוסף אופייני לרש"י, האם רש"י בכלל העיר על הסתירה הזאת?
לא אכפת
לו. אני לא אגיד שלא אכפת לו, כמו שזה לא התפקיד שלו.
לא
התפקיד שלו. בוא נגיד בצורה מאוד פשוטה, בדף נמ"ה, מי שקורא את הגמרא, מה הקריאה הכי פשוטה שלה? כמו רש"י, שמתגיירים בתפילת טהרה. זה מה שרש"י כותב, זה מה שכתוב בנמ"ה. זה מה שכתוב. רש"י הוא פרשן, תרשו לי להגיד דבר נוסף לרש"י, רש"י הוא פרשן שהוא חברותא שמלווה בקריאת הטקסט. זה מה שכתוב בטקסט הזה. עכשיו, בעמוד הבא יהיה כתוב משהו שסותר? זה לא תפקידו. לא שזה לא אכפת, זה לא תפקידו. ועם זאת, אני רוצה קצת לסייג שיש מקומות אפשר להצביע שגם רש"י לא קרא רק את השורה שהוא קורא ולא היה אכפת לו ממקומות אחרים. אני לאחרונה נתקלתי בדוגמה מדהימה במסכת שבועות. רש"י ראה סתירה בין גמרא בשבועות למתת לגמרא בשבועות מן. כלומר, הוא ראה סתירה במרחק דף. ולכן הוא הגיע את הגמרא בלמתת, הוא תיקן את הנוסח של הגמרא כדי שלא תהיה סתירה בין הסוגיות. עכשיו, אותו נוסח שהוא נלחם בו בשבועות למתת, כי הוא לא עולה בקנה אחד עם שבועות מהם, מופיע בקידושין דף י"א. ורש"י שם בקידושין דף י"א משאיר את הנוסח שהוא טרח להגיע אותו בשבועות, ועוד כותב, כן, זה חולק על שבועות דף מהם. או אם תשאלו אותי מה אני ראיתי ברש"י הזה, שלרש"י לא היה יכול לסבול שבאותה סוגיה יש סתירה בין שני חלקים, אבל שקידושין יחלוק על שבועות? מה הבעיה? כן? זו דוגמה מאוד מרשימה, מאוד מאוד מעניינת. אני מחפש רק עוד 2-3 כאלה ויש לי מאמר. אבל זה דבר מדהים, זה דבר מדהים. התובנה של מה הוא דרש מעצמו, מה היה תפקידו. כאן זה במרחק דף, הוא היה יכול להעיר, זה לא נמדד בקילומטרים. אבל הוא קרא את הגמרא, זה מה שכתוב, הוא בעצם לא טיפל בשאלה הזאת. בוא נאמר ככה. ומי שניגש פה לעובי הקורה בטיפול בשאלות האלה, זה כאמור, עוד לפני התוספות, יום ראשונים אחרים. והראשון שבהם כאן, בעקבות הבאת, זה הריף. בוא נראה את הריף. אני רוצה לשמוע מכם איך אתם מפרשים את הריף.
השיטה של
בהר
נשמע לי
מתקן כאן. ממה?
אני מתקן, הרבה יותר
הגיוני. הגיוני זה עניין של טעם, אתה יודע? פעם חשבו שהיגיון זה טעם של מדע. זה ממש עניין של טעם, כלומר...
לא, אבל זה שאחרי 200 שנה פותחים שוב את הדף מחדש, זה דווקא בהר אמרנו... השאלה היא, איך?
הסברתי את הבאג, יותר מדי טוב, כן.
בעל האינטרסט הרגישו שזה תפקיד שלהם לעשות הרמוניה עם כל השעת, שקשה מאוד לעשות הרמוניה.
וזה אולי תלוי, זה נכון, וזה אולי תלוי, ואני אשתמש בקטגוריות שיצק אותה רופשאו ליברמן, במאמר ביקורת שהוא פרסם על ספרי דברים מהדורת פינקלשטיין. הם הוא מבחין בין שתי אמיתות, מה שהוא מכנה האמת הטקסטואלית והאמת ההיסטורית. במילים אחרות, במישור ההיסטורי או הפילולוגי, כשאתה קורא את הגמרא, האם אתה חושב שבגמרא הזאת היה בית דין או לא היה בית דין? אז אתה אומר, באג מאוד מסתבר, מאוד הגיוני. ובמישור של תוספות הוא לא מישור היסטורי, זה לא פרשנות שמנסה לשחזר את הכוונה המקורית, אלא במישור של האמת הטקסטואלית, התוספות ראו את השס כולו כהתגלות, כמקור למסורת. ומכאן הציפייה שכל החלקים יתאימו, ומכאן הפעולה היוצרת של הפרשנות, שהיא באמת מתרחקת אולי מהפירוש הראשוני, והשיקול ההרמנותי הוא לא השיקול של הטקסט, אלא הוא שיקול רחב יותר, שבמובן הזה זה לא עניין של היגיון או לא היגיון, זה יותר עניין של הפרספקטיבה. אני אתן לך משל מבית הכנסת, שאולי במקצת יסביר את הדבר הזה. אתה יודע שכאשר יש ספק מה כתוב בספר תורה, אז את מי שואלים? לא רק לבית דיוויד. לא רוצים אותו. אתה יודע את מי שואלים? ילד קטן, בבית כנסת שלנו פעם שאלו ילדה קטנה. אני אמרתי לאבא שלה, פעם האחרונה שהיא פוסקת לכל הקהילה. אתם גם מכירים את המתח באוויר? למה יש כזה מתח באוויר? כששואלים רב שאלה, אין כל כך מתח. אתם יודעים למה? יודעים שהוא יגיד, מה יודעים שהוא יגיד? הוא יגיד שהוא יגיד שזה קשר, נכון? אבל למה עם ילד יש מתח אדיר? אני ברוך השם, לא קרה הרבה זמן אצלנו, ספרי תורה מאוד טובים, אבל המתח הזה, מה יגיד הילד? כי הילד מסוגל זה שום בעיה, מה להגיד? את האמת, מה שאנחנו לא רוצים לשמוע. עכשיו, למה באמת לא שואלים את הרב? בואו קצת בנימה. הוא נוגע בדבר, כי אני יודע שאוהבים לחשוד במקצוע שלי שאנחנו כאלה, אבל אני אקציה הגדרה קצת אחרת. אני מאוד אוהב למצוא את המילים האחרונות שיכבדו את הכל, כן? זה לא שהוא ירמה, אלא הילד יגיד מה כתוב, והרב ישר יקפוץ לשאלה אם הספר כשר או פסול. כלומר, הם שואלים שאלות אחרות. אתה לא מעניין לבנת הנקרא, יש שם וב או יש שם יוד? זו איזו שאלה יחידה. הרב כבר יודע את כל השחים והטזים, והוא קופץ ישר לשאלה הזאת. עכשיו, משהו כזה גם הוא... זה נכון. עכשיו תראו, כלומר, באיזשהו מקום, מרוב שהחשיבה מורכבת, היא רואה היבטים יותר רחבים, הוא לא רוצה היבט הצער של הוו והיוד, אורך הקו, אז גם לא כך רואים את הוו והיוד, כמו הקריאה קצת מטושטשת. שבאיזשהו מקום, הדבר הזה הוא גם משל ללימוד. כלומר, הרבה למדנים גדולים הם רבנים, הם תלמידי חכמים גדולים, אז הם ישר קופצים לשלב של הלמדנות, ופחות עוסקים בשאלה הפשוטה של הילדים, אבל אתה נקרא, מה כתוב? דבר שאני מאוד עמל עליו נפנים, אתם יודעים שאתם רוצים להיות איתי במסע הזה, ואני שמח, זה לשלב. כלומר, מי שרק קורא כמו מה שכתוב, רק אבל אתה נקרא, הוא ילד. כלומר, צריך כן פרספקטיבה יותר רחבה, עוד שיקולים. אפשר להתווכח מה השיקולים האלה, אפשר להתווכח מה המקום שלהם בדיון, אפשר להיות עם עמדות שונות. ובאיזשהו מקום, זה מה שקרה לך עכשיו, לרגע נהיית הילד, שאומר, וואי, הבא צודק, נכון? וצעקת, בצעקות של הילדים, כן? אז זה, אל תוותר על זה. ומצד שני, אל תישאר בזה רק, כלומר, תבנה משהו מורכב יותר. נכון, בואו נעשה לראות, מה עשה הריף עם הספירה הזאת? זה נמצא בהלכות הריף, פרק רביעי, תת וו עמוד בית. תת וו עמוד בית. אהודה בוקר אלי בר, זה שורה חמש, אהודה בוקר אלי בר הרמייתה וכו'. סוגיה דשמטה אחינו. שזה סטורד, מה זה סוגיה דשמת האחינו? זה מה שכתוב. בסדר? זה מה שמכונה בעולם הבנת הנקרא. ילד היה אומר, זה מה שכתוב, או כדבריך, זה הבהג. והיא קשה לך, היד רב יוחנן, דאמר, גר, צריך שלושה. מה הייתה עם המשפט כתיב בי, וכאן ילד הלכתהי. אז הבהג אמר, אוקיי, הלכה כמו הגמרא במבה, דוחים את הגמרא, אבל עריף כאן, לא רצה לאחוז באותה דרך. בואו נראה מה הוא מציע. לא קשיא, הדר אבסי, ודו ישוע בן לוי, די עבדו. ולא פסלינן לברי, הועיל וטבע לשם קריו. די אילב גיורה הוא, לא אב הטבע לשם קריו. ועד רבי יוחנן, לחת חילה. ולא נהגינן בה מנהג גר, ולא מצבינן לבת ישראל, עד לטביל בפני ג' זה תירוצו של הריף. אני חוזר ושואל, איך אתם מבינים את זה? אז קודם כל אומר ג'ולי, בוא נקרא בעדינות, כן? לא קשיא עד רבאסי ורבי שמעון לוי דיעבדו. דלא פסלין לה לברי, הואיל וטבע לשם קריו. אם הייתי רק קורא את המשפט הזה, מה לדעתכם כתוב כאן? שלכתחילה דינו של רבי יוחנן נאמר, הוא לא מעכב, ולכן הגמרא בממ"ו לא סותרת את הגמרא בממ"ו, הגמרא בממ"ו דרשה ג' וגם אנחנו דורשים ג' לכתחילה, אבל במידה והיה מקרה שהוא טבל בלי בית דין, הגירות תקפה בדיעבד. נכון? הדרבתי דרשו בלוי דיעבדו, זה לא פסיל לברי, הועיל וטבל לשם קריו. עכשיו נמשיך. ואילה גיורא הוא לאו הטבל לשם קריו. אתם מבינים את המשפט הזה? ואילה גיורא הוא לאו הטבל לשם קריו.
אם הוא לא היה ידיע, למה הוא טובל לשם קריו?
ולכן תפילת הקרי, או בוא נאמר ככה, הבעיה בתפילה ללא בית דין, בוא קצת נחדד, היא לא רק שאין בית דין, אלא מי אומר בכלל שהוא מעוניין להתגייר? אולי סתם הוא הולך למקווה, ותזכרו, בניגוד להיום, פעם לא היו אמבטיות בג'קוזי בבית וכל מיני חרסינות ושיש למיניהם. כן, אבל היו מתרחצים בבתי מרחץ. איפה היו מתרחצים? קודם כל, היו כך מתרחצים. זה נגיד רק בלחץ, כן. לא, אבל אצלנו הולכת למקווה, ברור שאתה הולך למקווה מסיבות דתיות, אבל תבין, אצלב לא כך פשוט, אבל הוא אומר, הוא הולך למקווה מסיבה דתית, ולכן אני רוצה להציע את הקריאה במעריף, הפשטות הוא שהוא מתגייר מכוח כוונת הוא מתגייר בתבילת הקרי כמו שרשי תיאר, והמשפט הזה שאילב גיורא לא אוהב את הטבל, הוא מתבאר, אני חושב דוד לא אוהב את זה, אני יודע, הוא מתבאר כשכך אנחנו יודעים או אומרים לעצמנו שהוא רצה להתגייר בכלל בתפילה הזאת.
לא,
אני מדבר אהבה.
לא, הוא
אהבה. אהבה, הוא כבר חושב, הוא כבר חושב שהוא יהודי, זאת הסיבה שהוא בא עכשיו עבור הצהרה, ואחר לא קשור לשני.
אם הוא לא היה יהודי, הוא לא היה מבין שהוא יהודי, הוא לא היה הולך
לגירות. ואיזה תפילה הוא התגייר, ומתי הוא התגייר, מתי הייתה תפילת הגירות שלו?
לא בתפילה הזאת.
מתי הייתה תפילת הגירות שלו?
לא הייתה תפילה הזאת.
מתי ואיפה?
הוא לא
טבע? הוא טבע בלי שלוש.
אז למה צריך להגיד לך תחילה? הוא טבע בלי שלוש?
כן.
בסדר גמור, אין בעיה, זה בסדר. אז אני... אני פחדתי שאתה חושב משהו אחר.
איך הוא יודע? למה אתה...
אני פחדתי שאתה חושב משהו אחר.
זה שאנחנו רואים היום שהוא טובב, זה הכל שלושה. עדות, זה כולם עושים שלושה, שיהיה קול בעולם. מחר הבן של איך חתם, איך הוא שהוא עובד מניע. עם שלושה ש...
אז פה יש בריף מושג, זה באמת קצת מוזר, שנקרא קיום הדבר, לכתחילה, זה מה שזה נקרא.
אם הוא טבע לשם משהו אחר לגמרי, לא טבע לשם גבר, זה פעם.
הוא חשב שיהודי.
הוא חשב שיהודי, הוא טבע לקרן.
זה לא מה שדבר, זה אנחנו.
זה נשמע, אגף הדרומי.
אגף הדרומי. אנחנו לא רואים מה שדבד אומר. דבד אומר שהיה תבילה אחרת.
לא.
לא,
לי רק חשוב דבר אחד, שלא תחשבו שזה הרמב״ם, זה מה שעשיתי. וברוך השם, אף אחד מכם לא חושב את זה, כן. לא, זה טוב.
מה שלא, לא חושב מה?
יש מאמר של אבא שלי על גירות, שיש לו שם הערה איך להסביר תעריף הזה, אני צריך להביא לך את זה. אתה תמיד מובק נאמן שלו, אני אביא לך.
זה, תודה.
אבל הוא טבל, הוא חשש שיהודי, הוא בא וטובל מכוח התבילה הזאת, הכוח המיסטי, הכוח המיסטי של אותה תבילה, אתה לא.
אבל סופו של דבר, לפי עריף, תבילת גירות ללא בית דין, מתגרים בה בדיעבד. זה התירוץ. אז לכן אפשר לספר סיפורים ממ"ה על אנשים שהתגיירו בטבילות ללא בית דין, וזה לא סותר את ממ"ו, כי ממ"ו הוא רק מלכתחילה.
עכשיו, לפי זה, אם הוא לא היה טובל לקרי, לא היה יהודי?
כנראה שלא, כי
הוא לא טבל.
הוא לא טבל.
לא
הייתה
לנו הוכחה שהוא...
אם
זה
נורא
אחת, נכון?
בסדר, זה היה
עכשיו, ברשותכם, בואו נעבור לרמב״ם. בסדר, עד כאן בסדר, אני רק, למי שחושב שהוא גמר עם הריף, יש לי חדשות טובות, שעוד נחזור לריף הזה, כי הריף בעתיד יראה עוד סתירה בין הגמרה הזאת לגמרה בממזיין, ואז נחזור לכל העניין, שמה נקרא דיעבד, מה נקרא לך תחילה. בסדר, עוד נחזור וילדו לעניין הזה, אבל פשוט זה הקו שהריף נוקט בו. וגם לא נעבור לרמב״ם, אני חוזר לנקודה, הסתירה הזאת לא חיכו לרבנו אותם לטפל בה, בהג ריף רמב״ם. זה רמב״ם בהלכות איסורי בריאה, בפרק ט', שמבט ראשון נראה דומה לריף, אבל הוא נראה במבט עמוק יותר אומר דבר שונה לחלוטין. רמב״ם זה נמצא בשורה 15, עמוד 3 בדפים. הרמב״ם כותב כך, גיורת שרעינוה נוהגת בדרכי ישראל תמיד, כגון שתדבול למידתה ותפריש תרומה מעיסתה וכיוצא בזה. וכן גר שנוהג בדרכי ישראל, שטובל לקריו ועושה כל המצוות, הרי אלו בחזקת גרי הצדק, ואף על פי שאין שם עדים שמעידים לפני מי נתגיירו, ואף על פי כן, אם באו להתערב בישראל, אין מסיעים אותם עד שיביאו עדים, או עד שיתבלו בפנינו, הועיל והוחזקו עקום. עד כאן דברי הרמב״ם, כשברמב״ם ברור, שלא מתגיירים באמצעות תבילת קרי ותבילת נידה, אלא אלו מהווים הוכחה לכך שיש להניח שמי שמקפיד ללכת לתבילת קרי, ואישה שמקפידה לקיים תארכות תרת המשפחה, יש להניח שבאיזשהו מקום היא עברה אולפן גיור, ובסוף אולפן הגיור הייתה תבילה בפני בית דין. זה מה שנאמר כאן, הרי אלו בחזקת גרי הצדק, ואף על פי שאין שם עדים שמעידים לפני מי שנתגיירו.
איך
הוא מפרש
את
הגמרא? מצוין, שאלה מצוינת. אוקיי? אני מיד אציע לך משהו שכשעמדתי עליו היה לי כמו ברק בראש. בסדר, מיד אני אסביר לך אותו, אוקיי? אבל אתה צודק, כמו ג'ולי אומר, אני מבין שהרמב״ם לא רצה, בניגוד, אני רוצה שנבין מה המחיר שהריף שילם. המחיר שהריף שילם הוא שממהי כופף קצת את ממבב. כלומר, מי שלמד את מבא, רבי יוחנן אומר, גר עושה שלושה, מלא בדעתו שזה רק לכתחילה, או שאל דיוויד, בבנו של עולם, מישהו שמע לקיום הדבר לכתחילה? מה זה הדבר הזה? הרמב״ם כאן לא ויתר בדין מעכב, זה דין בלכות נאמנות או ראיה על גיור. כלומר, כדי שיהיה תוקף לגיור, לפי דעת הרמב״ם, הגיור חייב להיות בפני שלושה, ואי אפשר לרדת מזה, ואי אפשר לוותר, ובמילים אחרות כמו הבאג, אי אפשר להתגייר בתבילת קרי, תרדו מזה. אלא שבניגוד לבאג, שאמר, ואני מוציא את הגמרא הזאת, מוחק אותה, הרמב״ם מציע לה פרשנות, והיא שהתבילת קרי והתבילת נידה מוכיחים שהאנשים האלה הם יהודים דוקסים, הם יהודים אורתודוקסים כשרים, הם מקפידים בקיום מצוות, ועל כן יש להניח שהם יתגיירו פעם בצורה טובה. ולמה הרמב״ם מסייג את זה? בואו כרגע נניח לשאלה, אשמח איזה מקור, אני מציע שגם פה נחכה לממזיים, שזה עדיין לא מתיר אותם לנסה. אבל עליו הזה הרמב״ם מדיון בתרישה בגירות, זה הופך להיות חלק מדיון על הראיה לגירות. אלא שצועק ג'ולי בצדק, וכבר קדם לך רבנו הרמב״ן, ואמר, איך קרה את הדבר כזה בגמרא? בואו נקרא אולי את הביקורת של הרמב״ן, זה נמצא בעמוד 4, בעמוד 5, בסדר, שורה 83. בוא נקרא ביקורת חריפה ותקיפה.
האם הרמב"ם מתאים בין גר וגיורת לגבי השלושה עדים? בגר הוא אומר בפירוש שצריך, ובגיורת הוא אומר שלא צריך.
לא שידוע לי, שהרי... לא חושב שיש הבדל. אני לא חושב שיש הבדל.
איגון ביה הפוך, הבעייתי של הדור הבא.
בואו נראה, רבותיי, זה ביקורת, הביקורת לרמב"ן היא תקיפה מאוד. ג'ולי, אתה כמעט כתבת את זה. והרמב״ם הספרדי, הוא מצטט את כל הרמב״ם, ובשורה 85 כותב הרמב״ן, ונראה שבא לפרש כן זו השמועה, ודברי תימה הם, ואם כן אבל אלה מימר, מי לא שמר שבת אחת? מה? הדוגמה הכי טובה של שיהודי יראה שמיים, שהוא תובב תפילת קרי, באמת, שהוא חוסי, כן, יד לדבר על זה. אבל מה, אין מצוות יותר בולטות, כיסוי ראש, אין לו טלוויזיה בבית, אומרים, רק זה, זה טובר. כן, אני חוזר, זה ביקורת חריפה מאוד, והוא אומר כך, דברי תימה הם, דין כן אבי לי, למימר, מי לא שמר שבת אחת, ולא לימה, מי לא טבע לקירויו. די יותר קל לידע ששמר שבת, או נהג מצוות מן התבילה, שהרבה שלא טבלו לקירויין מעולם. ועוד, מדאמרינן, עד בלעלה, הוא גויה, לשום אינטטה, משמע, דאחי, אבה, עובדה, ודאי, דלה, עד בלעלה, לשום אינטטה. ואפילו אחי, אח שרוע, משום, זה תחילת הסוגיה. שמעה איתה, מה זה בידות לא נידותה. וכאן הוא גם מביא ראייה, וזה אופייני לרמב"ן. הוא מצא את אותו סיפור בירושלמים, אנחנו עיינו בזה בשבוע שעבר, ושם עוד פחות אפשר לקרוא את הקונט של הרמב"ם. והירושלמי במסכת קידוש עם פרק האומר אל רבי יהושע בן לוי כעדה בפני בר כפרה גר שמל ולא טבל, הרי זה כשר שאין גר שלא טבל לקירויו. וקשיא, זה הכל ציטוט מהירושלמי, עלתה לו טומאה קלה מטומאה חמורה. אמר רבי יוסי ברבון, מכיוון שזו וזו לשם קדושת ישראל עלתה לו, שברור בירושלמי שמתגיירים באמצעות קבילת הטהרה. ויש לנו בו סמך לגמרי מקושיה קשה כברזל, נכון? ובואו נחזור לדברי הרמב״ם, ואני חושב שקריאה זהירה בו תגלה שהרמב״ם היה מודע לכל השאלות האלה, וניסח את דבריו באופן שהוא ניסה לתרץ את זה. זה לא אומר שהניסיון שלו יגרום לג'ורי לחשוב, כי זה פשט הגמרא. אבל הוא בעליל היה מודע לקושיות של הרמב״ם, ובואו נעקוב בזהירות גדולה אחרי לשונו הזהב. גיורת שרעינוע נוהגת בדרכי ישראל, קודם כל תמיד, שיטתיות דתית, עדיקות, כגון, שתטבול למידתה ותפריש תרומה מעיסתה וכיוצא בזה. מה עשה כאן הרמב״ם? הוסיף מצווה שהיא מקפידה עליו. ועוד שהסיפור בגמרא אומר, מי לא טבלה למידתה, למה מוסיף כאן מצווה נוספת? איזו מצווה הוא מוסיף?
הפרשת
חלב. לא. הוא מדבר הפרשת חלב. ותפריש תרומה מעיסתה. הפרשת חלב. שמה המכנה המשותף של נידה וחלה? עכשיו תוסיפו. ומה כיוצא בזה? מה הוא היה צריך לכתוב? אם הייתי יכול להיות זבוב על הקיר כשהוא כתב את ההלכה הזאת, הייתי לוחש לו רבינו הגדול, אל תחסוך בדיו, כי הרמב"ן הולך לאכול אותך בלי מלח. תוסיף שתי מילים. איזה מילים היה צריך להוסיף? הדלקת הנר. זה כיוצא בזה. הרמב"ם לקח את הדוגמה של מילות ומילותה, ובמקום לראות בה מתגיירים בתבילה, אלו מצוות, זו מצווה נשית פשוט מובהקת. והוא בנה כאן בעצם מודל של אדיקות נשית. בואו נראה איך הוא בונה את האדיקות הגברית, בניגוד לימינו, שלא היינו יוצרים פערים כאלה. תראו מה הוא עושה עם התבילת קרי. זה פשוט מדהים. וכן גר שנוהג בדרכי ישראל, שטובה לקריו ועושה כל המצוות. תראו, אנשים, כמה מצוות יש להם פה? שתיים או שלוש. והגבר, מה יש לו פה? עושה כל המצוות. עכשיו, אם נשאל את עצמנו, מהו המופת לאדיקות נשית? ממש, אני חושב שהרמב"ם פה בנה על המשנה בשבת. אני משוכנע בזה. האדיקות הנשית היא מצוות נשיות מובהקות. ומה כאן המודל לאדיקות הגברית? כדי לעמוד על זה אנחנו צריכים קצת לשאול מה מסמן תבילת קרי בהגותו של הרמב״ם. וכאן אני חוזר לדברי הביקורת של הרמב״ם, הרמב״ם אומר, מי בכלל טובה לקרי? אז טוב, זה אני רוצה להקריא לכם על תבילת קרי ברמב״ם. אני מקריא לכם משני מקומות, ממשנה תורה ומאחת מהאגרות של הרמב״ם. במשנה תורה הרמב״ם דן בתבילת קרי פעמיים, פעם אחת ברכות קריאת שמע בפרק ד' ממש ההלכה האחרונה בחוד קריאת שמע, הלכה ח', שם הרמב״ם אומר כל הטמאים חייבים בקריאת שמע, ועזרא עובד דינו תקנו שלא יקרא בדברי תורה בעל קרי לבדו, והוציאו מכל שלר הטמאים עד שיתבול, ולא פשטה התקנה הזו בכל ישראל, ולא היה כוח ברוב הציבור לעמוד בה, לפי כך ביטלה. כבר נהגו כל ישראל לקרות בתורה ולקרות קריאת שמע, והן בעלי קריים, לפי שאין דברי תורה מקבלים טומאה, אלא עומדים בטהרתן לעולם, שנאמר, הלא כל דברי כאש נאום השם, מהאש אינה מקבלת טומאה, ודברי תורה אינה מקבלים טומאה. וברכות תפילה, פרק ד', הלכה ד', ה', ו', הרמב״ם אומר כבר בארנו, כוונה ביחוד קריאת שמע, שעזרת היא כן, שלא יקרא בעל קרי בלבד בדברי תורה עד שיתבול. ובית דין שעמד אחר כי נתקינו אף לתפילה, והוא ממשיך ואומר, לפי כך היו אומרים בזמן תקנה זו כך וכך, אבל הוא מוסיף, הוא כבר בטלה גם תקנה זו של תפילה. לפי שלא פשטה בכל ישראל, ולא היה כוח בציבור לעמוד בה. עוד כאן, רמב"ן, נכון? מה מדבר על תפילת קרי? מי בכלל תורם? תורם את הרחבה. מנהג פשוט בשנער ובספרד. שנער ברמב"ן זה פבל. שאין בעל קרי מתפלל עד שרוחץ כל בשורו במים. כמו החסידים. משום היקון לקראת אלוקיך ישראל. באמת דברים אמורים בבריא ובחולה שבעל, אבל חולה שראה קרי לא עוד סוף, פטור מן הרחיצה ואין בזה מנהג. למה מתעד מנהג שהיה בשינה ובספרד להקפיד על תפילת קרי?
התפילה, משהו אחר.
התפילה, תפילת קרי. וכאן אני רוצה לצרף קטע מתוך איגרת שנמצא באגרות מדורת הרב שילד, איגרת הראשונה בכרך השני, שרוצה לעיין, איגרת לרבי פנחס הדיין, שהיה הדיין של אלכסנדריה, זה היה לא מעט מתח בינו לבין הרמב״ם, ובפתח האיגרת הזאת, שעיקר האיגרת הוא הגנה על משנה תורה, נגד ביקורת של רבי פנחס, ובתחילת האיגרת הרמב״ם מוטרד מכעס שכעס נגדו, או לשון הרע שסיפר נגדו הדיין הזה, והוא מתאר למה הוא כועס כל כך. אני אקריא לכם קצת. זה שאמר לך הדיין החסיד שכעסתי הרבה על כתבך הראשון, אמת אמר. בא אליי כתב מלא סיגים, ואני חולה נוטה למות. האח לא יכעוס. כתוב בו בנוסח זה. תשמעו מה הגרם לו לכעוס כל כך. ככה. קמו כל העם מקצה לקצה, זקניהם וקטניהם, ובאו אליי לאמור, אין אנו יכולים לשאת עוד בדבריכם. זאת אומרת, משנה תורה זה ספר היום ונורא, אפשר ללמוד בו, למה? שרי אתם מתירים מה שתרצו, ותעשו מה שתחפצו. מים אחרות, אתם לא אורתודוקסים, זה פספיק בשבילנו. ראי בידינו מסורת מאבותינו הראשונים, שלפני לפנינו, שאין דבר ישראל להתפלל אם הוא בעל קרי. עד שירחץ במרחץ או בים, ויתר וינקט עצמו. ועכשיו, התרתם להתפלל או להיכנס בכנסת ולקרות בתורה, בלא רחיצה ולא טהרה? אם כן, הוא הדת של ישראל, תלך ונודיע לפלילים, זה נוסח דבריך עוד ועוד. תראו מה כותב נגדו הרמב״ם. ואתה ראה, גם ראה, אם דבריך הם המחיסים, אפילו לילל הזקן או אינם. תמיד כילדים קראנו את הסיפורים לילה זקן, ההנחה היא שלילה זקן לא יכעס אף פעם. הרמב״ם כאן אומר, פשוט לא יכעס, הוא בסיפור עם ההתערבות, פשוט לא בחר את הדברים הנכונים. הוא תרשו לי להגיד, לשאול שאלות מטופשות, מעליבות, על הראש של הבבליים, הרי הילד הוא בבלי, ועל הרגליים, ורגליים, זה לא מכיס תמיד חכם. תמיד חכם כועס. כשמסלפים את ההלכה, אז זה מכיס אותו. אני רוצה לדעת מה היה מקפיץ את סבא שלי. מקפיץ אותו שני דברים. אחד, לפי מה שמספרים, פחות בזקנותו יותר בצעירותו, וזה טיפשות. מישהו היה אומר בשיעור משהו טיפשי, מישהו שהיה מפריע לו לחשוב. הוא היה באמצע מהלך, מישהו היה, הוא היה אוהב אותו. אני חושב שזה ירד עם השנים. כשאני למדתי אצלו זה לא היה. והדבר השני, כל ימיו, אנשים שסילפו את ההלכה. זה היה מוציא אותו מהכלים. מוציא אותו מהכלים. אז זה מה שהיו צריכים לעשות כדי לזקן. אם מישהו רוצה להרגיז רב, אז ללמוד את הפסיכולוגיה של הרבנים. זה מה שהוא אומר. והאם הוא אומר, הכעסת אותי בדבר שהיה מכעיס לי לזקן. ובוא נראה. אמרת, פרוח למיקרא, שקמו כל העם, זקנים וקטנים, ודבר ידוע וברור שלא היו כולם, אלא קצת מעני הארץ השוטים. ועוד, שטענת דבריהם ומילאת אותם, ועשית אותם כאילו הם דברי חכמים גדולים, בעלי מסורת וקבלה מאבותיהם. אם תקראו קצת, בכל הכתבים של הרב סולובייצ'יק, אני רואה אותו כמין נטורי קרתא. יש להלכה היגיון, ואני לא אתן לכם למרקן אותה, to Americanize it, אני לא אתן לכם להפוך אותה למשהו מודרני, לא אתן לכם את כל התפיסות העולם, זה יישאר טהור. זה נמצא בכל הכתבים שלו, זה כמעט מה שנתואר פה. כן. ועוד, שבא מכלל הדברים שהסדרת, ותיקנת שאסור לקרות בתורה או להיכנס לבית הכנסת, אלא אחר רחיצה מקרי. ועוד כתבת באותו הכתב, שביקשו ממך לדרוש להם בדבר זה, או להודיע להם חומר הדברים, ודרשת, כלומר זה רב שנכנע לקהילה, זה מה שמתואר כאן בעיני הרמב״ם. גם זה הכניסה אני, וכי נעשו בדבר זה קלים וחמורים, ומה חומרי הדברים, והלא. אין הדבר אלא מנהג בשנער ובמערב בלבד, בדיוק מה שכתוב משנה תורה. אבל בכל ערי רומי וצרפת, בכל בני פרובינציה, אנשי עריכם מעולם לא נהגו במנהג זה. ומעשים תמיד שיבואו חכמים גדולים ורבנים מעריכם לספרד, אם לא הבנת רבי פנחס, הוא מוצאו מפרובנס, ואז שבאים מפרובנס לספרד, הם קרובים גיאוגרפית, תראו מה היו אומרים הפרובינציאלים. וכשיראו אותנו רוחצים מקרי, שוחקים עלינו ואומרים, למדתם מניקיות הישמעילים. אז השפעה מוסלמית. ומן הדין היה, ששמעת איך רב צריך לנהוג נגד אמירתים דתיים בקהילה שלו. תשמעו, דברי תוכחה. ששמעת דברי אותם העניים שקמו, שתגער בהם. לא להיכנע להם, תגעור בהם. ותורק ההלכה ולא תחפה. ותודיע להם שדת משה רבינו, שאין דברי תורה מקבלים תומה. מילה במילה מה שכתוב בכל קריאת שמע. ושבעל קרי מותר להיכנס לבית הכנסת ולקרות בספר תורה. אבל להתפלל, הדבר תלוי במנהג. כל ישראל שבין הישמעאלים נהגו לרחוץ. וכל ישראל שבין הערלים, כמו בין הנוצרים, לא נהגו לרחוץ. עכשיו תראו את הדבר המדהים, אחרי כל התוכחה הזאת, האם לדעתכם הרמב"ם הלך למקווה בבוקר או לא? ואתם לא תשנו מנהג אבותיכם, ואסור לכם לזוז מן המנהג. כך היה לך לומר ולהורות. אבל אהבה מקלקלת השורה, ושנאה מקלקלת השורה, מפני השנאה שהייתה בנך ובן רבי דניאל, כעסת וכו'. וממשיך הרמב״ם ואומר, וזה העני שאמר עליי שאיני רוחץ מקרי. שקר הוא אומר. מעידים עליי שמיים וארץ, שמעולם לא עשיתי זאת, אלא מחולי. ואח השנה מנהגי ומנהג אבותיי בלא עילה, בלא שום איסור. ומניין ידע הוא בפתיותו, אם נראיתי לרחוץ עם לו. מילים אחרות, ממש טענת הרמב"ן. מה, הוא הולך למקווה כל בוקר ומסתכל עליי. ודבריו, דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים, ואין להעריך בדבר זה הקל בוודאי, ולא דעתיך מפני מה כעסתי. אם אנחנו לוקחים את המצרפים דבר לדבר, אז אולי פה אני חושב המשך של הדיוק המופלא הזה של הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה. בעוד שהרמב"ן אומר, מי בכלל טובה לקרי, הרמב"ם חי בחברה שבה בפועל יש מנהג, והרמב"ם בעצמו מקיים את המנהג הזה, שבו טובלים טבילת קרי. ולכן הוא בדומה למהלך שהוא עשה ביחס לתפילת נידה, הוא הרשה לעצמו להפוך את תפילת קרי לדוגמה לאדיקות דתית, אלא שפה עולה פרדוקס מדהים, ושאר, ברמב"ם אני חושב היה לו הבדל עצום בין אדיקות נשית ודתי, וגברית. איך בודקים אם אתה אדוק? דווקא במה? במנהגים. במנהגים, ככה אני יודע מי אתה. טוב, הוא לא מחלל שבת והוא לא רוצח והוא לומד דף יומי. לא, איך יודעים, איך הוא רוצה להגיד הוא ירא שמיים? אה, הוא לומד דף יומי. כאילו שדף יומי זה המצווה הכי חשובה בתורה. לא, בדרך כלל איך בודקים אדם? על ידי הדברים שהוא לא חייב בהם, על ידי המנהגים. כלומר, תפילת קרי בעולמו של הרמב״ם היא מסמלת דוגמה למנהג. אז הרמב״ם מאוד כועס שאומרים לו שזה עיקר הדין, שאומרים לו שחייבים. שמסלפים את ההלכה, זה מוציא אותו מהכלים. אפילו אילן הזקן היה כועס על זה. אבל אם אנחנו שואלים, מה זה מסמל? שאני רואה אדם שכל יום במקווה, הוא תובע תפילת קרי. אני יכול להגיד, וואו, he's from, כן, אני יכול להגיד, זה אדם מאוד דתי. וכך, אני חוזר ל... אני רואה בזה מאמץ אדיר לקרוא את הגמרא הזאת באופן שהיא לא תסתור את הסוגיה בממב״ב. גיורת שראינוה נוהגת בדרכי ישראל תמיד, כגון שתטבול לנידתה ותפריש תרומה מעיסתה, ואני מוסיף לסוגריים ומדליקה נר שבת וכיוצא בזה, כן, אני סוגר סוגריים, וכן גר שנוהג בדרכי ישראל, שטובה לקריו, הוא מקפיד על כל המנהגים, הוא לא אוכל קטניות, בסדר, אתם עושים עוד דוגמאות כאלה. אז דבינו גם שטובה לקריו, לא סתם מנהג. זה מנהג שלא כל כך קל להקפיד עליו. כלומר, הוא עדוק. והוא עושה כל המצוות. הרי אלו בחזקת גרי הצדק. יש להניח שהוא עבר איזשהו פן גיור? יש להניח שלימדו אותו? גם יש להניח שהוא התגייר. ככה שנסכם, עד עכשיו מה שראינו, עוד לפני תוספות בכלל, עוד לא הגענו לדיאלקטיקנים, כן? הבהג, הסתירה בין הגמרות, והכריע נגד הגמרה בממהי, מכוח הגמרה בממהו. הריף ככל הנראה חילק בין, לא ככל הנראה, הריף חילק בין לכתחילה לבין דיעבד. לדעת הריף אפשר להתגייר בתבילת נידוד וקרי. לדעת הרמב״ם אין פשרות בדרישה של ג' ואת הסיפורים בממהי. הרמב״ם מציע לקרוא שההתנהגות דתית כזאת, זה שהם מקפידים על תבילת קרי ותבילת נידה, זה מהווה הוכחה וברור שהם ככל הנראה התגיירו בהליך גיור שכלל תבילה בפני ג'. זו דעת הרמב״ם. כן, בבקשה.
אני חושב
שהפירוש שלך הוא מדהים. גם אני חושב ככה, אני לא אוהב לדבר על עצמי ככה. זה ממש טוב, כן? כן, זה עדיין לא טוב בסוגיה.
הוא
רואה
את הגמרא. אני חושב שהפירוש
שלך
הוא יותר טוב מהפירוש.
בפירוש הרמב"ם והגמרא. אני רק חייב להסכים איתך. אבל זה בטוח מה שהוא ניסה לעשות.
מצוין.
בוא נגיד ככה, זה בטוח... שהוא התאמץ נורא.
הוא
התאמץ. התאמץ נורא. אז בוא ניתן לו פרס על מה מתאים. הוא נורא התאמץ. כלומר, בוא נגיד ככה, זה היה אכפת לו. בסדר? כלומר, שם אמרה את הגמרא והחליט להכריע את מה שהוא הכריע, הוא ממש התאמץ לקרוא את זה אחרת. האם זה נכנס טוב במילים? לא כל כך. זה נכון. אבל בכל אופן, זה ממש כתוב ברמב"ם. זה פלא. אז בואו נעבור לעולם של בעלי הדיאלקטיקה ותראו איך הכל פתוח. משהו, יכנסו פה דברים לא כתובים בגמרות בכלל, כלומר יכנסו פה עולמות חדשים לגמרי. בואו נקרא תוספות למי המודבר. מי לא טבלה למידתה? תימה דאמר לקמן וגר צריך שלושה זה משפט כתיב בי. אפילו למען דאמר ברי סנהדרין, דבר תורה חדה מקשר, מכל מקום אין דרך נשים להביא איש עמהן בשעת תבילה, ואישה אינה ראויה לדון, כי לתנן כל הקשר לדון קשר להעיד, ובהדיה איתה בירושלמי דיומה מעתה, שאין אישה מעידה, אינה דנה ודבורה לא הייתה דנה, אלא מלמדת להן שידונו. אינם ילפי הדיבור שם, בואו, בשני המשפטים, תראו כמה... כמה עבודה למדנית הכניסו לתוספות. קודם כל התוספות אומרים, אולי הבלנית היא הבייג'י. ככה הם אומרים, נכון? אולי. טוב, אבל לפני הבלנית הם חשבו על הרב שיוצא את ההכשר למקווה. שאין דרך נשים להביא איש. כלומר, קודם כל הם אמרו, אולי לא צריך שלושה אלא אחד. עכשיו, מאיפה הם הגיעו לכך שאולי אחד מספיק? אני דילגתי על שלב. אולי קודם כל לא שלוש אחד, כי הם יודעים סנהדרין. כי הם יודעים את כל התורה כולה, שתדעו, הם לא צריכים פרויקט השולי. הם יודעים את כל. אז קודם כל, אולי אחד. עכשיו, אולי האחד הזה היא הבלנית. פונים אחרות, הם אמרו, אולי היה בייטין בגמרא במהי. טוב, הריף, לבעל היה ברור שאין בייטין, לריף היה ברור שאין בייטין, גם לרמב"ם היה ברור שאין בייטין. בתוספות, זה לא ברור. לא היה בייטין. אז בוא נבדוק. אולי הבלנית היא הבייטין. טוב, זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי אישה לא יכולה לדון, טוב, אבל הייתה דבורה שכן דנה, אז זה כך, או שדבורה הייתה רק נחם בלייבוביץ', כלומר היה מותר לה ללמד אבל לא לדון, או שדבורה יוצא מן הכלל, כן, כלומר אי אפשר ללמוד מן הכלום, בקיצור אנחנו תקועים, בסדר? כלומר, כנראה שירמי אין בידי. עכשיו מה עושים? בואו נראה מה עושים. ויש לומר, היי דה בינן, שלושה, היינו לקבלת מצוות, אבל לא מצבילה. מה אתם חשבתם עד הרגע הזה? לא מי שמכין לפני השיעור, אבל סתם, מתי צריך את הבית דין? מה חשבתם עד השנייה הזו?
בזמן התפילה.
בזמן התפילה, נכון? מי ודאי חשב ככה? הרמב"ם גם חשב ככה? הריב חשב ככה? זה פשטות מה שהגמרא כנראה גם חושבת. אתה כבר השתכנעת שמותר להגיד שיש לגמרא מחשבות, כן?
רבי יוחנן אמר את זה.
כנראה שרבי יוחנן גם חשב ככה. מי לא חושב ככה? תוספות, למה הם לא חושבים ככה? בגלל הסתירה, כן? רואים איך הם יצאו מתוך הטקסטים כאילו. תוספות אומרים, בכלל תבילה לא צריכה. קבלת מצוות צריך. וזה אומר שכדי שאדם יתגייר בתבילת נידוד וקרי, הוא אכן צריך עדיין לעבור שלושה רבנים שעשו לו מבחן ולמדו אותו וכו'. כמו שהם אומרים. אז תשים אולי שהם מכניסים עוד מושג, שבאמת זה פלא גדול, ועוד נדבר על זה, גם אז לא נמצא בכל המסכת, אבל זה קבלת מצוות. בכל מסכת סדר גיור, יש הרבה דברים שקורים במסכת הזאת, אבל אין שם טקס שנקרא קבלת מצוות. וזה נמצא פה בתוספות. זו האמירה הכי ברורה שיש דבר כזה, וגם נראה מהתוספות, שיות הוא צריך את הבייבים, שהוא בעצם העיקר. כלומר, משהו שלא כתוב בגמרא הוא העיקר. כלומר זה קבלת עול מצוות. יש היגיון שצריך דבר כזה. ובכל מקרה צריך לשים לב לזה. עכשיו, אבל אין יודעים שבגמרות כתוב אחרת. אף על גב דברינה לכמה משני תמידי חכמים עומדים מבחוץ. והרי הגמרא אמרה שזה שלושה, ושם ברור שזה תבילה. אני הולך התחילה, דאז יפה, וכאן מגיעים למושג ש... בעצם הם בסופו שלו מגיעים לריף. לך התחילה צריך בתבילה, בדיעבד לא. קבלת עול מצוות זה בדיעבד. שמים לב? שזה דבר דורש גם עבודה למדנית. תסביר את התפקוד שלו, הרי כל לך התחילה בדיעבד, הבעיה היא כזאת, וחוזר כל מה שתמתחנו גם בשבועות האחרונים. תחליט, צריך את זה או לא צריך את זה? אבל איך אתה מסביר? צריך אם אפשר, כן? וגם פה שאלות דומות מאוד מתעוררות, כן. לכתחילה גם בתבילה צריך שלושה, וזה לא בעקב. בעצם הם הגיעו לריף בסופו של דבר.
וההוכחה שלו זה שבגלל שכתבתי שהיה אני צריך שניים.
הגמרא... לא, כי הגמרא בברייתא בזין, הגמרא אומרת שרבי יוחנן אמר למורה, תתקן את הברייתא לשלושה. כלומר, שני תלמידי חכמים הופכים לשלושה. ושם זה תבילה. זה לא פעם, זה לכתחילה. ויש בפרשים...
אם לא היו לי שלושה, מה קרה?
מה?
אם לא היו לי שלושה לתבילה, מה קרה?
אז זה לא מעכב.
זה מה שטבעתי לשם גיור,
ולא מעכב. בסופו של דבר, הם הגיעו לריף, אבל הם לא הגיעו לריף ככה, הם הגיעו לריף אחרי מסע, מסע גדול, כן?
שם הסיפור, שכבה של קבלה.
זה אמרו, כן. זה היה יותר טוב. ויש מפרשים, זה כיוון, זה ידוע לכל... שטבלה כאילו עומדים שם דמים. כאן הם מכניסים מושג מאוד מעניין, והוא שמעין קול שיוצא, או ענן צדי כזה, הוא אומר שכאילו בית דין נוכחים, או יהודה אמרת קודם, למה צריך בית דין? שיספרו לכולם, או שאם כולם יודעים, לא צריך את הבית דין. וככה יהודה אומר, כן? משהו מעין, זה מעין ענן צדי שכולם יודעים. ומי הוא קשיא, תראו איזה עין חדה יש להם, זה פשוט, אני תמיד נדהם איך הם חשבו על הכל. ומי הוא קשיא, זה תפילת נידה בלילה, ולכמה נאמר, אין מדבילים גר בלילה. אבל אילה כתיב משפט, אלא קבלת מצוות, את איש שפיר. ועד אין מדבילים, אלא לכתחילה מדרבנן, ומילים פשוטות, הם לוקחים את כל הגמרא במבב המולבד, והופכים אותו מתבילה לקבלת מצוות. וקבלת מצוות לא תהיה בלילה, וצריך בית דין כמעכב בלילה. ולכתחילה צריך תבילה ביום, לכתחילה צריך בית דין בתבילה, אבל זה לא מעכב. ואם אתה חוזר לסיפור במבב עמוד ב' שאמרו לו, שי כאן עד למחר ונדבילי נח. ואני בשכלותי חשבתי שהכוונה שהתבילה צריכה להיות ביום, לא, הכוונה שהמצווה צריכה להיות ביום. אבל הם לא אמרו בדיוק את הדבר הזה, אבל זה הם התכוונו, כן? זה תעשות. בסופו של דבר, התוספות פה יוצרים קצת מודל מסובך, אני אגיד בכנות. מצד אחד הם הלכו לכתחילה לדיעבד. אז למה להוסיף את כל הקומה שקבלת עול מצוות? פשוט היו מסתפקים בזה, כמו עריף. אבל הם יצרו גם עוד קומה, שנקראת קבלת עול מצוות עם בית דין. בסופו של דבר, לפי התוספות, בית דין מעכב בקבלת עול מצוות. לא דעת התוספות.
א', קבלת עול מצוות מעכב,
וב',
בית דין בקבלת עול מצוות מעכב.
כן. בואו נראה, אתה רוצה להעיר קודם, נכון? אתה רוצה להעיר משהו? עדיין רוצה להעיר?
אני לא בטוח, אבל
נראה לי
שזה החידוש הגדול, זה שאין דווקא סתירה בין התוספות ובין הריב, אלא שהריב ביחד אומר שאתה צריך את ה... אם אתה אומר שהקבלת המצוות והתפילה זה ביחד, אז אתה צריך את זה, אבל החידוש של התוספות זה שהוא מרחיב ביניהם, הוא מחלק ביניהם.
בסדר, 100%. בואו נראה את הרמב"ן. בסדר, רמב"ן ו... אני הבאתי אותו. כן, רק שנייה. לא, אני חושב ש... כן, לא, בארבע. שלוש זה רמב"ן אחר. תסתכלו בשורה 65. קודם כל, מול מי התוספות עומדים? זה ודאי שמתם לב. מול מי הם עומדים? מול הגמרות. נכון? שהרמב"ן, כבן המאה ה-13, עומד לא רק מול הגמרות, אלא עומד מול, מול הראשונים. ולא מול אסכולה אחת, אלא מול כמה אסכולות. מול תוספות, מול רמב"ם, מול ריף. אז בוא נראה. קשלו לרבי ווטה, ואמר רבי יוחנן גר צריך שלושה, ותניה אחי וכולי, הוא בא להלכות גדולות זל, אמר מילות טובה לקירויו, ועידנה לא, דקיין הגר צריך שלושה, וזה מספיק להגיד שלוש מילים. אין זה נכון. או נגיד אצלנו, לא ככה לומדים. כן. וניחה לרבינו הגדול זל, דעיד רבי יוחנן לכתחילה היא, זה לא נהגין הם בא מנהג ישראל, ומנציבין אלי בת ישראל עד לטבל בפני שלושה. ואין דבריו ברורים? משום דקה שהאדם הרב יהודה, טוב, פה הוא מתחיל להסתבך, עם הגמרא בממזיין על נאמנות, על גיור. אני מציע שנחכה קצת עד שנגיע לגמרא שם, ואז נוכל לחזור אחורה ולבדוק את הקשרים בין הסוגיות. אבל הרמב"ן דוחה את זה על רקע גמרא אחרת. ונשמור את זה כרגע בכספת, בווירוס וורד שלנו, שנחזור על זה. ובואו נראה שורה 70. ויש לדחוק שהיה אומר שלא טבע לקירויו, לא, זה באותה גמרא. מי הוא הקה של ענפי?
אפשר לומר,
לגבי קבלת מצוות, צריך שלושה, אפילו בדיעבד, במשפט כתיב, במה הטעם שניים שדנו אין דין אין דין, אף כאן אין עוגר, אפילו בדיעבד, אבל מי שהודיעו מקצת עונשן של מצוות, מתן שכרן, וקיבל עליו בבית דין לטבול ולמול, אם הלך ומל וטבל שלו בפני בית דין, הרי זה קשר ולא פסטינן לזרי, ולא מנצבינן לדידי בת ישראל עד הטבל בפני שלושה, ושם דלכתחילה, ואינן שלושה, בין בקבלה, בין בתבילה. כי נאמרינה לקמן, שי כאן ולדבלינך למחר, וכדתניה אישה, אנשים מושבות אותה במים עד צברה. ושני תמידי חכמים מושבים לה מבחוץ ומודיעין אותה, ואמר לי רבי יוחנן, נתן לתני שלושה, אני מבין עם קבלה בשעת תבילה ממש, והכל בפני שלושה. ואפילו בגר זכר, שקיבל עליו קודם מילה, חוזר הוא קבל שעת תבילה בפני שלושה, כי תניה כמובן לך התחילה. כן, באופן בסיסי אפשר להגיד שהרמב"ן אתה מושפע מבעלי התוספות, אבל באיזה הבדל גדול, כרגע נשים לב, זה אופייני לרמב"ן, שההבדל הזה בינו לבין התוספות, גם מבחינת טקסטואלית מראה שהוא יותר מעוגן בתוך הטקסט. איזה נקודה מרכזית שינה הרמב"ן לעומת התוספות? שמתי נעשה קבלת עוד מצוות?
התפילה.
בשעת התפילה. כן, מי שלמד תוספות היה אומר כך, יש טקס שקוראים לו לקבל עוד מצוות, יש טקס מילה ויש טקס תפילה. שמעיינים ברמב"ן, רואים שהרמב"ן מצרף את קבלת עוד מצוות לתפילה. וכך יוצא שמתי מקבלים את המצוות? בזמן התפילה. וכך גם מבחינת טקסטואלית גם כל המקורות ברור מהם שהשלושה הם בתפילה, הרמב"ן יכול להציע שהם נעשים בשעת התפילה, אבל הם מכוונים ביסודו של דבר כלפי קבלת עול מצוות. זה השוני שיש בדברי הרמב"ן לעומת דברי התוספות. בואו נסיים את העיון בזה בדברי הריטב"א שם בסוגיה. בואו נראה מה הוא אומר. קודם כל תראו איך הוא מציג את החושה הזאת בשורה 94. קשלי לרבנן קמאי וקמאי דקמאי. או אני חוזר לדברי הפתיחה שהערנו כשפתחתי את העיון בסוגיה. זה לא צריך את זה לפתיקה משאות השאלה הזאת. זה כמיים, כמיים, כמיים. זאת שאלה מפורסמת. כולם שואלים את השאלה הזאת. כן, להבין את תבילה בביתי, והוא מביא בשורה 96, ותרצו את זה בדיעבד, כיוון שנימוד בבית דין וקיבל עליו בפניהם מטבול והודיעו קלות וחמורות, אף על פי שטבל שלא בבית דין, תבילתו תבילה, והוא דאבו ביי נפסל, ידעו שדמר התגיירת אפילו מילה משמע, אינם יש לא קיבל לבית דין מטבול, וכל זה, תראו מה הוא אומר, כאן הוא מפיל את התוספות, את הרמב"ן, זה מה שהוא מצטט, את הכל הוא מפיל, וכל זה אינו מחובר. וכיוון בגירות כתיב משפט בבית גירל, וקיים עליהם שאינו גר במילה בלא תבילה, ומה זה לא טבל כאילו לא מעל, אפילו תבילה שהיא בעיקר גירות, ונגיד עליה כן. כל זה דבר, הוא אומר, כל התחכמויות, כל התבניות, כתוב גימל, כל מה שנגייר צריך גימל, נכון? ג'ולי, מתאים לך לשאול שאלה כזאת.
יהיה.
היה כבר מאוחר, אני עומד לסיים, בסדר? ותראו מה הוא מסיים, זה צריך לסיים בדבר טוב, נכון? ועד אמרין הנחה, מי לא טבע מידותה, מי לא טבע לקריו, הרי הוא דבר על המייל מעניינו. הרי זה מובא כהמשך לכותרת שיש בגמרא קודם. ומאיתין עלה, על ההיא דעת בלה לשם אינטטה, ואותה תבילה בפני ביתין הייתה כראוי, אלא שהזכירו לשם אינטטה דרידות, ולא הזכירו לשם גירות. ואף אלו גם כן כך היו, שטבלו בשעת גירותם בביתין לשם אינטטה, ולשם קרי, והיו קוראים אותם בין ארמיית העובר ארמה, ושלא טבלו בפירוש לשם יהדות. אינמי, שטבלו סתם, ולא הזכירו כלום, דסתמו כפירושו, כיוון דכבר מעל, וקיבל עליו, ואף על פי כן היו מוצאים לעז עליהם, שאין תבילתם תבילה. וכך אמר לו, זה פליטת קולמוס הרבאשי, זה רבאשי צריך להיות, כי סתמו כפירושו, ולכל הפחות, כיוון ומשום גירות טבלו, לא סגיה שלא היה דעתם בתבילתם, לכל הפחות משום טהרת מידה או משום קרי. והרי אלו בתבילה לשם יהדות, כיוון שתבילת קרי ונידה לא שייך אלה בישראל. אני רוצה לתת את הדעת למתודולוגיה, אבל אני רוצה לסתיר אני. איך הוא מוכיח, או אשמח מה הוא מציע את הפירוש הזה? לא מתוך הסיפור עצמו, אלא השורה שקודמת לפני כן בגמרא. ובמילים אחרות הוא טוען שהיות בהגמרה השורה לפני כן היא מדברת על, בואו אולי נראה את זה, כן? עבדי רבי חייא בר עמי, עטבלה להי עובדת כוכבים בשם אינטטה. אמר רב יוסף, יכילנה לאחשורי באו בברתה, בא כדרבאתי, תאמר רבאתי מי לא טבע ללידותה, בברתה עובד כוכבים עבד בעל בת ישראל, עבדת כשר. כאן הגמרא מקשרת בין שני הדברים, כן? שמה בדיוק קרה שם, תסתכלו ברש"י, את בלשם אינטטה לשם תבילת נידה ולא לשם תבילת גירות. יכין להכשור היא באה להיות גיורת גמורה ואף מי שלא טבלה לשם גירות. עכשיו הרדווה כהן שבאותו סיפור לפני כן היה בית דין, רק שבפני הבית דין לא אמרו לשם גירות, אלא לא, או שלא פרשו או לשם תבילה. או במילים אחרות, מה ש... תועל הריטב"א שבסיפור הקודם, הקישור, שהוא אמר יכין לה להכשור בה, תסתכלו גם מבחינת סדר הדורות, הרי הסיפור הקדום הוא על רב אסי, זה דור ראשון ושני של המוראים, והסיפור המאוחר יותר הוא רבי חייא בר עמי, רב יוסף, שהוא דור שלישי. ורב יוסף בעצם מפרש את הסיפור. וכאן הטענה של הריטב"א היא שפרשנותו של רב יוסף, זה שהוא קישר ביניהם, כן, מה הוא מלמד, מה הוא מגלה, שבסיפור עצמו אפשר לקרוא שהיה בית דין גם בסיפור המקורי. זאת הטענה שלו, אבל ג'ולי, החושים העירניים שלנו צריכים לשאול, האם שקראת לבד את הסיפור, ככה קראת אותו?
No way.
נכון? ובמילים אחרות, מה שהוא היה צריך להבדיל, זה בין הסיפור עצמו לבין הקריאות השונות שלו, לבין הפרשנות שלו. האם אפילו בדברי רב יוסף זה ברור, בעליל, שצריך לפרש את רב יוסף, שרב יוסף קרא את הסיפורים של רב אסי שהיה שם בית דין? גם זה לא. סך הכל, מה הוא שאב מהסיפורים האלה? שלא צריך כוונה לשם גירות לתפילה. זה מה שיכולה עולה. כן, שאם ננסה לקרוא ביחד את כל הבעיה שיש כאן, ובעצם הבאג היה חסך את הכל, פשטות הסיפור החל מהו, שלא היה בית דין, ואם נשאל את עצמנו איך רב אסי הכשיר אותו, כמו בעג, פשוט לא נאמר דינו של רבי יוחנן, והסיפור הזה באמת חולק עליו. אחרי שנקבע דינו של רבי יוחנן, ניגשו הראשונים לקרוא את הסיפור מתוך ציפייה שהסיפור יתאים לדינו של רבי יוחנן, וכאן רואים לראות שהרבה ראשונים זה יצר אצלם חידושים הלכתיים בדינו של רבי יוחנן, שזה עריף ובעלי התוספות. זה אופייני לדרכה של תורה. כלומר, יש נדבכים חדשים, הנדבכים החדשים משתלבים עם הנדבכים הישנים, ואז הישנים מתחדשים לאור החידושים, וזה גם הפשט פשוט, ותמיד חכם שספרותיו מדבבות בקבר. כי מה שהוא התכוון, אחרי כמה דורות, הופך להיות משהו אחר, אז הוא... וקוראים אותו בצורה חדשה. אוקיי, אנחנו נעצור כאן בשבוע הבא, בלי נדר, חנוכה, לא, בלי נדר, שבוע הבא, חנוכה. ואני שואל, גלויות, עושים שיעור?
כן.
אין לכם מסיבות חנוכה, סופגניות, זה השבוע. המסיבות בגנים זה השבוע. זה באמת עושים שיעור?
כן.
ביבמות או בחנוכה? ענייני חנוכה. ביבמות. אני בוחר ביבמות. בסדר? זה משהו קצר על חנוכה. קצר. יצא על האור לפני כשבועיים ספר חדש של הגריד על חנוכה. זה מה סיפורתיו דבבות בקבר. כן, זה מה... זה כרך שמיני בסדרה.
זה של אלי קלארק, לא?
כן. כבר יש לך?
זה לא.
אני כבר הופך וקורא כאן בספר כבר כמה ימים. מצד אחד יש פה, הייתי אומר, אינסייט, תובנות על חנוכה שהם מעניינים, אבל אולי יותר ממה שהם למדים על חנוכה, הם גם למדים הרבה על העולם של הגריד. ואני אציין שני דברים. יש פה סיפור אחד שהדהים אותי, גם שהוא קרה בפועל, וגם שהוא סיפר את זה בשיעור, וגם שבחרו להדפיס את זה. זה תשאל אלי קלארק. הוא רוצה לדבר על כך שלחנוכה היה מזל. כולם אוהבים את חנוכה, כולם חוגגים אותו, כולם מזדהים עם חנוכה, כולם חושבים שהם יורשי החשמונאים. ואז הוא מספר כך, ואני אקרא לפני כן. Everyone is glad to associate themselves with the Maccabees and Hasmoneans, be they half Jews, whole Jews. Assimilated Jews, atheists, agnostics, and even those who are Jew-haters, all are spiritually enriched by the holiday. I remember in the late 1920s, I happened to pass the Sunday Temple on Johanna Street in Berlin, to which the assimilated Jews of Germany belonged. Jews who genuinely despised the Jewish people. Many of them were members of the League of National German Jews, Verband National Deutscher Juden, the so-called Naumann Group, an organization dedicated to German patriotism and Jewish assimilation. I noticed that the temple was richly illuminated and decorated for a holiday. מה אמור לעשות רב אורתודוקסי שעובר ליד טמפל רפורמי? לירוק, לעבור את הכביש? I was curious. I went into the temple, where I found them having a Hanukkah celebration. לא כתוב שהוא אחד סופגניות, אבל תראו מה. The rabbi lit the menorah, all 8 candles. As I remember, it was the third night of Hanukkah, and then gave a clever speech. The high point of the sermon was that the true hires of the Chashmonaim of Matityahu and his son were actually the national German Jews, who were at that time conducting a campaign to expel from Germany the Ostjuden, the Jews from the east, generally Poland. That same Hanukkah, I happened upon another curiosity in the Jewish community library on Ornanienburger Street. I chanced upon a copy of the Moscow newspaper Der Emes, the truth, the newspaper of the Vyevsekhtia, the Jewish department of the notorious Soviet NKVD. Do you know what that is? KGB. This newspaper also had an article on Hanukkah and Hasmonaim. With every means at its disposal, the article argued that Hanukkah was actually a communist holiday. And the Jewish bourgeois and clerical world had no right to celebrate Hanukkah. Yehuda the Maccabee was the first Yevsekhtia member. Actually, I need not to go deeply into my memories to find such paradoxes and absurdities. American Jewry, the Kashul Rambam Shekaranu Kodem, יהדות מצרים באותה תקופה, כן? American Jewry is full of them. How many Hanukkah candles will be lit in temples on the Sabbath of Hanukkah after the reciting of Kiddush, with people singing Maoz Tur to the sounds of the organ, singing songs of gratitude to the Chashmonaim who fought for Shabbat observance, the celebration of Rosh Chodesh and circumcision? How many enthusiastic sermons about the Maccabees and freedom of religion will be given at non-kosher banquets? And how many praises will be sung this year to Christmas and Hanukkah, which fall at the same time? V'chule v'chule. קודם כל זה שתראו נכון, מה שהוא ניגש באמת לשאול אחר כך, זה מה באמת יש בחנוכה שמצליחים לעשות לו את זה, ואז הוא ניגש, אמרתי לכם שלתור הכרת, הוא ניגש להגיד מהו חנוכה אמיתי. וכשקוראים מהו חנוכה אמיתי שלו, זה everlasting חנוכה, זה שם השיעור הזה, זה מעורר השתאות שמשווים את זה לחנוכה במדינת ישראל, שאין בה Christmas דרך אגב, הם לא פה, כן? הם בבית לחם, אבל הם לא פה. ואיזה, הייתי אומר, סוג גבורה, או איזה מופת רוצים לקחת מהחשמונאים. זה לא...
לא, היום בחדשות שמעתי ברדיו על משהו על עמידים ממודיעין לירושלים, זה נראה לי מאוד לא מה שהמכבים רצו.
טוב, פה חוזרת השאלה מי היו המכבים ומה הם רצו, כן? שאלה, אני לא ארחיב בזה עכשיו, אבל אני רק אגיד, זה מאוד מעניין לקרוא מה הוא מוצא בחנוכה, או מהי גבורה יהודית. ואני אומר, להשוות את זה, אז לא רק את מי היו החשמונאים, ואם אפשר לתלות את זה בהם, אבל לתלות את זה במה תלו בחשמונאים, או מה הוא בחנוכה במדינת ישראל, באותה שנה שהדרשה הזאת נאמרת, שהדרשה מתפלמסת עם חנוכה ציונית. הגבורה שהוא מתאר עליה היא גבורת היהודי המסורתי שידע לשמור על טהרת הדת גם תחת רדיפות. זה לאורך כל השיעור הזה, צריך לקחת בחשבון את הזמן שהדרשה הזאת נאמרת ב-1951, הוא בא לכונן תודעה אורתודוקסית לארצות הברית ולהגיד לקהל האירופאי שלו, הידישאי שלו, הדרשה הזאת נאמרה ביידיש במקור. אתם הגיבורים היהודים האמיתיים שומרי המסורת, ולהיות יהודי זה להיות גיבור. כנגד זה, כולכם יודעים למה הציונות כל כך אוהבת את חנוכה. הם חיפשו נואשות יהודים גיבורים שאחזו נשק ביד, זה גם מרד שהצליח בניגוד ל... בוא נאמר ל...
לחנות
האחרים שלא כל כך הצליחו. כן, ויש כאן בדרשה... התפלמסות ישירה עם ויצמן, שעוד חי אז שהוא כתב את זה, שהוא אמר את זה, כן? Over hundreds and hundreds and thousands of years, Jews in the darkness of the after waited for redemption and kept their faith in the coming of the Mashiach. Having lived through hundreds of Tisha B'Av fast, they sat on the earth and wailed, Belezif, Giyun Banai, ואז הוא ממשיך ככה. They longed for the land of their fathers, and when the beginning of the redemption arrived, they would recover their secular possessions and their political freedom. The truth is that the modern Jew does not understand and does not recognize this. When Chaim Weizmann opened the first session of the Israeli Knesset on Tu Bishvat 5709, Tafshin Tet, he recited a list of all the dreamers and fighters who, with their self-sacrifice, contributed to the miracle of the State of Israel. He began with the Katowice Conference and the Bilo Movement. He managed to name Herzl, Nordahl, Sokolov, Achanaan, Bialik, Ben Yehuda, Menachem Osishkin, Brandeis, Rothschild, but he forgot to mention all the generations from Yochanan and Zakkai to Mendel of Vitebsk, who fasted and bemoaned the destruction of the temple, who ignored all the persecutions, the mockery and laughter, continued to hope that tomorrow the temple will be rebuilt, etc., etc. משהו לא לוקח בחשבון, אנחנו פה, אנחנו לא באמריקה של שנות ה-50, שהחלומות האלה הם חשובים. אבל הם לא שינו את ההיסטוריה היהודית, או הם לא הצליחו, הם נתנו רציפות. אבל כן היה צריך לבוא וליזום מהלך. במובן הזה, החנוכה שלי לפחות, הוא רוצה לבדוק עם כל שרשרת החולמים, אבל הוא גם לוקח איתו משהו מהדבר שהחשמונים עשו. הם לא פחדו ליזום, הם לקחו את הגורל שלהם בידיים שלהם, והם פעלו. וזה אולי גבורה משוללת. טוב, שחנוכה שמח, תודה.